דרך. אנחנו לומדים ביחד ספר של הרב קוק, רק רגע. מוזמנים לקחת גם. אז אנחנו נמצאים בעמוד צדיק וב. אם אתם מחפשים עמוד צדיק וב. תודה רבה, ברוך תהיה. יעבדוך אמן. תודה. אז ככה, למי שחדש, אנחנו נמצאים בספר שנקרא מידות הראייה, שזה ספר שמסודר לפי א' ב', הרב צבי יהודה, שהוא הבן של הרב קוק, סידר אותו לפי סדר א' ב', והוא בנוי על המידות. הרעיון שלו זה שלאדם יש מידות, הוא צריך לעבוד על התיקון של המידות, והסדר שהרב צבי יהודה קבע זה לפי סדר א' ב'. אז המידה הראשונה שאנחנו לומדים זה אהבה. היום אנחנו בעזרת השם נסיים את מידת האהבה. בסדר? עכשיו, התקופה שאנחנו נמצאים בתוכה בשנה זה תקופת ספירת העומר, ותקופת העומר היא תקופה שהנושא של עבודת המידות ותיקון המידות נמצאים במוקד הימים האלה. למה? מכיוון שהימים שבין פסח לשבועות במספר הם 49 ימים, 50 ביחד עם שבועות, ולמי שסופר ספירת העומר הוא רואה שבסידורים כתוב שבכל יום יש שם של ספירה מסוימת. נגיד השבוע אנחנו נמצאים בספירת הנצח. השבוע הראשון הוא חסד, שבוע שני גבורה, תפארת, נצח, הוד יסוד, מלכות. זאת אומרת, יש שבע ספירות לפי המקובלים, והספירות האלה הן בעצם סוג של כלים שדרכם אלוקים מנהיג את העולם. וכמו שאלוהים מנהיג את העולם על ידי הספירות, ככה גם הספירות קיימות בתוכנו, בתוך האדם הספירות נמצאות. ועבודת הספירה היא בין השאר תיקון של המידה שנמצאת אצלנו. מה הכוונה? כל בן אדם מרגיש בתוכו אהבה. מידת האהבה קשורה לחסד. תיקון מידת החסד זה תיקון מידת האהבה. עכשיו אתה אומר לעצמך, מאיפה יש לי אהבה? נולדת עם זה, זה המערכת שלך. כמו שיש לך ידיים, ברוך השם, יש לך מידות בתוכך. אז העבודה שלנו זה לא להמציא את המידה, אלא להעלות אותה אל השורש שלה, לתקן אותה. התיקון של המידה זה העלאה של המידה לשורש. וזה מה שנקרא עבודת תיקון המידות שהספר הזה עוסק בה. עכשיו, על מידת האהבה דיברנו הרבה. כל השנה הזו אנחנו בעצם התחלנו את הספר ואנחנו לומדים על מידת האהבה. בואו ניכנס, בסדר, ניכנס לפסקה י' שהגענו אליה. בעזרת השם, אנחנו מתוך זה ניכנס לעניין. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אגב, מה העניין של תקופת העומר? תקופת העומר הייתה בעיקרון אמורה להיות תקופה של שמחה, נכון? למה היא נהייתה תקופה של אבלות? נכון, בגלל שהגמרא במסכת יבמות בדף סמך ב' מספרת ש24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולם מתו בפרק אחד, בתקופה אחת, והגמרא אומרת שהתקופה הזאת היא בין פסח לעצרת. וזכר לאותם תלמידים של רבי עקיבא, אנחנו כל שנה מציינים את התקופה הזו בסוג של אבלות מסוימת. אפשר לשאול מה הסיבה שהם מתו דווקא בין פסח לעצרת? מה מיוחד בתקופה הזו? יפה. עכשיו, מה זה קשור לעניין של תלמידי רבי עקיבא? הגמרא אומרת שהסיבה שהם מתו בתקופה הזאת כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. עכשיו, מה זה אומר לא נהגו כבוד זה בזה? אנחנו לא יודעים. כי לא כתוב לנו. לא כתוב לנו מה הכוונה שלא נהגו כבוד זה בזה. מה שאנחנו כן יודעים, מה? זהו. אז עכשיו, מה הכוונה לא היה דרך ארץ? מה? זהו, צריך להגיד, צריך להגיד אולי שנקודה מרכזית בקבלת התורה, כשבן אדם לומד תורה, כל בן אדם קולט את התורה בצורה אחרת. כל בן אדם יש לו כלי לקלוט את התורה בצורה אחרת. וכשאתה רואה שמישהו אחר קלט את התורה בשונה ממה שאתה קלטת, זה יכול לגרום לך לזלזל בו. להגיד לו, לא נכון, מה שאתה אומר לא נכון, מה שאני אומר זה נכון. הרב שלי הוא הצודק, הרב שלך טועה. אתה טועה, אני צודק. זה אומר שיש איזה פגם מאוד עמוק שקיים בבני אדם שלא יודעים להעריך אנשים אחרים שלא דומים להם. ולפעמים זה לא נעשה בזדון. באמת הם בטוחים שהם טועים. אבל העובדה שאדם לא יכול, לא מסוגל, לכבד מי שלא חושב כמוהו, זה עושה לו פגם בקבלת התורה. בגלל שהתורה ניתנה לכל עם ישראל, ויש סוגים שונים של אנשים בקבלת התורה. יש אשכנזים וספרדים, ויש חסידים ומתנגדים, ויש חרדים וציונים, זה גוונים שונים. ומי שלא יודע להעריך את הגוון שכל אחד מוסיף לעם ישראל, אז בסוף יש לו חוסר גם בקבלת התורה. כי התורה היא לא בגוון אחד. לתורה יש המון המון גוונים. וכנראה שהסיבה לזה שאמת הוא דווקא בתקופה הזו, כי זו תקופה שבה אנחנו מתכוננים לקבלת התורה. ומי שחסר לו משהו בקבלת התורה, אז הוא נענש באותו זמן. אז חלק מהעבודת תיקון המידות שלנו עוסקת בעניין הזה. איך אנחנו קונים כלים שדרכם נוכל לקבל תורה יותר טוב. זה העבודה שלנו. זה אומר שכשנגיע בעזרת השם לשבועות, אז התורה שתינתן בתוכנו תתיישב בתוך הכלי. שאנחנו נוכל להרגיש שהדבר הזה יושב טוב. בדיוק, נכון. הסיבה שלומדים פרקי אבות זה הכנה לקבלת התורה. בדיוק. יפה מאוד. אז עמוד צדיק וב, פסקה י' א', אומר הרב קוק כך, צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות, ובייחוד לאהבת המעולים שבבני אדם. החכמים, הגיבורים, המשוררים והאומנים, העסקנים, צריכים להכיר את אור הטוב שבמצוינים שבבני אדם, שעל ידם אור השם יתפשט בעולם. בין כשהם מכירים את ערך משלחתם, ובין כשאינם מכירים אותו. אז בואו, קיבלנו את התמונה הכללית, בואו ניכנס עכשיו לפרטים של התמונה. הרב קוק אומר שצריכים לייסר את עצמנו לאהבת הבריות, ובייחוד לאהבת המעולים שבבני אדם. אז קודם כל, בואו נסביר משהו שחזרנו עליו הרבה מאוד פעמים. האור של השם, או האור של אלוקים, מתגלה בעולם לפי טיב הכלי שמגלה אותו. תנסו לחשוב על זה ככה. נגיד אור השמש. כשיש עננים, לא רואים אותו. כשהשמיים בהירים, רואים את אור השמש, נכון? את האור והחום של השמש. אותו דבר יש גם כלים שונים, שדרכם האור מתגלה בצורה ברורה, ויש כלים שהאור חסום. האור האלוקי שקיים בתוכנו זה הנשמה. הנשמה שלנו היא סוג של קרן אור שקיימת בתוכנו והיא מאירה כלפי חוץ. אבל אם יש חסימה על האור, לא רואים את הקרן אור הזו. יש מצבים שונים שבהם אנחנו יותר מגלים את קרן האור, ויש מצבים שקרן האור חסומה בתוכנו. לדוגמה, כשאדם שמח ומחייך, אז קרן האור מתגלה בתוכו. השמחה היא ביטוי לגילוי נשמה. לכן, אין הנבואה שורה, אלא מתוך שמחה. שמחה של מצווה. כלומר, לא סתם שמחה שבן אדם כאילו לא מתהולל, כן. אלא שמחה של מצווה. מה זה שמחה של מצווה? שהאדם שמח מתוך מציאות טובה. שהאדם שמח כי הוא חי חיים משמעותיים. הוא שמח בגלל שהוא מרגיש שיש טעם לחיים שלו. כל השמחה הזו זה שמחה, שמחה של מצווה. זאת אומרת, שמחה של מצווה מה זה? שהאדם מרגיש מצוות. מצווה זה מלשון צוותא. שהוא מצוות לאלוקים. להיות מצוות לאלוקים זה אומר להיות מצוות לחיים רוחניים. אז עוד פעם, כשהכלי שלנו נקי, אז האור שקיים בתוך כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו יש בתוכו אור אלוקים. ברגע שהאור יש לו כלי טוב, אז האור בוקע מהכלי ומאיר לכולם. מתי שהאור סגור בתוך הכלי, הכלי חסום, האור לא מתגלה. למשל, כשאדם עצוב, הפך של שמחה. נכון? מה קורה כשאדם עצוב? אז הוא סגור בעצמו, אין לו אנרגיה, ולא רק שאין לו אנרגיה, הוא גם מבאס אחרים, שמסתכלים עליו, וזה מוציא להם את החשק לחיות, לפעמים, ככה, בקיצוניות. אז מה שגורם לאדם להרגיש שמחה, זה מגלה את אור הנשמה שלו. ומה שגורם לאדם לעצבות ולדיכאון, זה חוסם את אור הנשמה שלו. לדוגמה, כשאנחנו עושים מעשה טוב, כשאנחנו מתנדבים, כשאנחנו נותנים למישהו מתנה, זה משמח אותו, אבל זה גם משמח אותנו. למה? כי הנשמה מתגלה באותו רגע. הנשמה, המהות שלה זה נתינה. המהות שלה זה אהבה. המהות שלה זה תקווה. כל זה זה גילוי של הנשמה. עכשיו, יש אנשים בעולם שאור הנשמה מופיע בהם בצורה יותר ברורה. למה? בגלל כל מיני סיבות. גם בגלל כישרונות שיש להם, וגם בגלל עבודה שהם עשו. כן, זה מתנה. זה מתנה. האנשים האלה הם כמו צדיקים, אבל לא רק צדיקים במובן הרגיל, אלא הרב קוק מונה כאן כל מיני אנשים, גם עסקנים, במילים שלנו פוליטיקאים. אתה אומר לעצמך, מה פוליטיקאים? חיילים, מפקדים, אומנים. עכשיו צריך פה זהירות, לשים לב. כי לפעמים אומן או אדם מאוד מוערך בחברה רוכב על הגל של הערכה, אבל באמת הוא לא אדם טוב, או שהוא מתנהג בצורה לא ראויה. אבל בכל זאת הרב קוק אומר, תשים לב שהסיבה שמעריכים אנשים כאלה, כי מתגלה בהם משהו מהאור של הנשמה. מה הכוונה? כשאומן מגלה את האומנות שלו, אז בעצם הוא מגלה איזה כישרון שחבוי בו, והכישרון הזה הוא מתנה של אלוקים. אז כשהוא מגלה את הכישרון שלו, מה בעצם הוא עושה? הוא גורם לאור של אלוקים לבקוע מתוכו. זה נכון שאומן יכול להשתמש בכישרון שלו לרעה, אבל בעיקרון הכישרון בעצמו הוא סוג של גילוי אלוקי. הכישרון בעצמו הוא גילוי אלוקי. זה מה שאמרתי, נכון, השאלה היא טובה. אבל צריך לדעת שזה כמו אדם יפה, בסדר? אדם יפה זה מתנה. כשהאדם נראה טוב זה מתנה של השם. האם יכול להיות שתהיה אישה יפה אבל מרשעת? יכול להיות. זה נקרא נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. זאת אומרת, אישה יפה אבל רעה, זה כמו שאתה שם נזם זהב באף של חזיר. אז אתה אומר, וואי, זה יפה הנזם, אבל זה חזיר. אבל גם אפשר להגיד הפוך. אם היופי מגלה גם משהו יפה בפנים, זה מוסיף ערך מוסף. אז מצד אחד אנחנו לא מתמכרים ליופי ולכישרון. אנחנו לא אומרים, הנה הוא מדען גדול. אנחנו לא מטשטשים את הבעיה. אבל צריך לדעת שאם אדם לא נאמר עליו שום דבר רע, הוא לא עושה דברים רעים, אבל הוא מדען, אז יש מקום להעריך אותו. למה? כי הוא מגלה משהו מהשכל שאלוקים חנן אותו. יש ברכות מיוחדות לזה, שחלק מחוכמתו לבשר ודם. לא רק ליראיו, גם לבשר ודם. זה אומר עצם זה שמתגלה פה משהו מהיופי האלוקי, עצם זה שמתגלה פה משהו מהחוכמה האלוקית, מהכישרון האלוקי, זה עוזר לנו להיפתח לאלוקות שקיימת בעולם. זאת אומרת, מה חסר לבן אדם שלא יודע להעריך אנשים גדולים? מה חסר לו? א', הוא כפוי טובה, אבל כפוי טובה למי? נכון, הנקודה זה שהוא בעצם חוסם את עצמו מלקלוט אור שקיים בעולם. כאילו, זה כמו בן אדם שלא מסתכל על היופי של הבריאה. מה הוא מפסיד? הוא מפסיד את האור של אלוקים. כי אלוקים מתגלה ביופי של הבריאה. זאת אומרת, מי שלא יודע להעריך אומנות טובה, באמת, הוא לא יודע להעריך את האור של אלוקים שבוקע מהאנושות. לא, לא. לא, אז עזוב, בוא נגיד ככה. בן אדם עובר ליד תמונה מאוד מאוד יפה, שכולם מסכימים שהיא יפה. בסדר? לא משהו, אומנות אקספרסיוניסטית. בסדר? כל מיני אומנויות שאתה אומר, מה יפה פה בכלל? אומנות יפה, באמת תמונה יפה. נוף יפה. צייר נוף יפה. עכשיו אתה אומר, הוא אומר, וואי, אתה רואה איזה תמונה יפה? אתה אומר לו, מה, בסדר, יאללה. מי שלא יודע להעריך את זה, הוא בעצם לא יודע להעריך כישרון של בני אדם. ומי שלא יודע להעריך כישרון, הוא לא ידע להעריך הערה אלוקית. כי האור האלוקי בוקע דרך בני אדם. אתה יודע מה... נכון. השאלה היא כזו, אתה יודע מה? נכון, השאלה היא כזו. שאלה אם הוא יודע להעריך איזושהי אומנות. זהו, 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 זהו. האמת זה דוגמה, זה שאלה יפה. האמת זה שאלה יפה. האם אנחנו צריכים בגלל זה להעריך כדורגלנים? לכאורה, כאילו, זו שאלה מוזרה. למה להעריך כדורגלנים? מה הם יודעים? בועטים בכדור, מה יש להעריך פה? זה לא אומנות. אבל אולי אפשר להגיד, אני לא יודע לגבי שחקני כדורגל, אבל בכלל ספורטאים. אפשר להגיד שמה אני מעריך בספורטאי? שהוא השקיע, התאמץ, התאמן, והגיע להישג. אתה אומר, בסדר, נו, אבל זה הישג בכדורגל. אבל זה הישג שנובע מהמאמץ האנושי שהוא השקיע. אז מה אתה מעריך בו? אתה מעריך בו את הכישרון שהוא גילה. הוא גילה את הכישרון שבו. לכאורה כן, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה עומד מאחורי הרצון של האדם. יכול להיות שגם איש תורה אולי בסוף עומד מאחורי זה איזה רצון להתבלט. אנחנו לא יכולים לדעת. מה? כן, לא, אני דווקא לא, אני לא מסכים לגמרי, כי יכול להיות שבאמת הוא עשה גם דברים טובים. באמת עשה דברים טובים גם שבאמת היו נקיים. זהו, אבל אני כאילו אומר, יכול... בסדר, אז הם עושים את זה בגלל שהם רוצים להקים מתוכם את הרע. אבל הנקודה היא, כל עוד לא התגלה רע באדם, אנחנו לא חושדים בכל אדם שהוא רע. כן. אז בואו נעשה ככה. בגלל שהדברים של הרב קוק פה בעצם מכניסים אותנו למורכבות, רגע, אז גם אותו וגם אותה וגם... מה הגבול? מה הגבול? בואו נעשה ככה, בואו נעשה אישור קו. האישור קו זה שיש דברים שאנחנו צריכים להעריך. באנשים שמגלים כישרון מסוים. תכף נעשה רשימה כזו. אז בואו נחזור עוד פעם למשפט הראשון. צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות. קודם כל, נקודה ראשונה. אדם צריך, מה זה לייסר את עצמו? להתאמץ. להתאמץ, להתאמץ. אומר, קשה לי, קשה לי, אני לא יכול. לא יכול, קשה לי לאהוב בני אדם. אני לא, זה לא בשבילי. אומרים לו, אתה לא אוהב בני אדם? אתה בעצם לא אוהב את מה? את האור האלוקי שבוקע מבני אדם. על מה תלמידי רבי עקיבא מתו? שלא נהגו כבוד זה בזה, זה אומר שהם לא הצליחו להעריך את האור האלוקי שמתגלה בחבר שלהם, ששונה מהאור שלהם. תסתכל בחבר שלך, תסתכל, וואו, הוא מגלה אור אחר ממה שאני מגלה. תראה, זה מגלה משהו אחר לגמרי. תראה, אני אוהב מוזיקה כזו, הוא אוהב מוזיקה הפוכה מהמוזיקה שלי, ותראה איזה פלא. גם הוא בן של השם וגם אני בן של השם, ושנינו מגלים משהו אחר לגמרי. אז מה זה אומר לאהוב אותו? לאהוב אותו זה אומר לאהוב את המיוחד שבו. יש בו משהו מיוחד, תאהב אותו. מה? אני לא יודע, מזיק לך זה כבר חשבון. אתה עושה חשבון. אם הוא מזיק לך, אז אתה לא מחויב לאהוב אותו. מה? לא מבקשים מהאדם, זה מידת חסידות. אם מישהו מזיק לך, אתה לא צריך לאהוב אותו, זה מידת חסידות לאהוב אותו. לא, מישהו פוגע בך, מישהו מרביץ לך. אתה צריך לאהוב אותו. בסדר, אז תפתור את הבעיה, ואז תאהב אותו. אני חושב שלוקחים את זה כל הזמן לקצה. בוא, קודם כל, נאהב את האנשים שלא מזיקים, לא מרביצים לנו, לא מחבלים. בסדר? בוא נסגור איתם, אחר כך נטפל באחרים. בסדר? קודם כל, בוא נאהב מעגלים של אנשים שהם לא כמונו, לא מהציבור שלנו, לא מאנש, לא מכל המעגלים שלנו, ובכל זאת, משום מה, אנחנו לא מסמפתים אותם. אין לנו סימפתיה אליהם. ואז אנחנו אומרים, שמה, קודם כל, צריך לאהוב אותו. למה? כי הוא בן של השם, היא בת של השם. זהו, קודם כל, לפני הכל, הם בנים של השם. כולם. אתה יודע מה? אפילו הגויים, כמו שראינו בפסקאות קודמות. גם הגויים, בנים של השם, כולם. אז יש בנים של השם שזה עם ישראל, שזה עוד יותר קרוב, ויש בנים של השם, בנים רחוקים יותר. בני דודים. עכשיו, בתוך אהבת הבריות, הרב קוק אומר שיש כאלה שראוי לאהוב אותם יותר. אז בואו נתחיל ממה שקל. תלמידי חכמים, אנחנו מצווים לכבד ולאהוב תלמידי חכמים. למה? כי תלמידי החכמים, מה הם מגלים? את הרצון של השם בצורה הכי גלויה. נכון? כי הם מלמדים תורה. הם לומדים תורה. אז כשאנחנו אוהבים אותם, את השם אלוקיך תירא, חז"ל אומרים לרבות, נכון? למה? למה לרבות? כי דרך היראה של התלמיד חכם, אנחנו יראים מהשם. אז זה נקודה ראשונה. קודם כל, המעגל הכי הכי פשוט, זה להעריך ולאהוב תלמידי חכמים. למה? כי הם מלמדים ולומדים את תורת השם. מה? לא, לא, זה ברור, אבל זה המעגל הכי קרוב שאנחנו אוהבים אותם טבעי, אהבה טבעית. אבל כאן, תלמידי חכמים, אנחנו אוהבים אותם כבר בגלל סיבה. יש איזו סיבה שם. זה לא רק טבעי, אלא יש שם איזו סיבה. אבל כאן הרב קוק מרחיב את המעגלים למקומות חדשים, שעדיין לא שמענו כאלה, או לא רגיל להגיד כאלה דברים. צריכים לייסר את עצמו לאהבת הבריות, ובייחוד לאהבת המעולים שבבני אדם. החכמים, הגיבורים, המשוררים והאומנים, העסקנים. אז בוא נסביר כל אחד מהם. המעולים שבבני אדם. קודם כל, כשאנחנו אומרים מעולים, למה אנחנו מתכוונים? לטובים שבבני אדם. גויים, חסידי אומות העולם. ראוי להעריך אותם. למה? כי הם אנשים שיכלו לשלם מחיר יקר על מה שהם עשו בשואה, ובכל זאת הם הצילו אנשים. למה ראוי להעריך אותם? כי במעשה הזה שלהם הם גילו את הטוב האלוקי שקיים בתוכם גם במצבים קשים. למה אנחנו מעריצים אנשים גיבורים? למה אנחנו מעריכים אנשים שעשו מעשה של גבורה? למה? כי הם גילו בתוכם מידה שאיננה טבעית, היא מידה אלוקית. הם גילו משהו מיוחד. וזה המעולים שבבני אדם. בעלי חסד, גיבורים, אמיצים, חדשנים, אנשים שהולכים נגד הזרם. כל מיני אנשים מיוחדים. מה מאפיין של האנשים האלה? שהם מגלים משהו מהנשמה שלהם. הם מגלים אור מהנשמה שלהם. אז יש כאלה שמגלים יותר, יש כאלה שמגלים פחות, אבל זה אור של הנשמה. זה מאוד ברור למה. למה? מכיוון שכל עוד האדם חי, האור שלו מעורב בטוב ורע. כי הוא מעורבב מהצד האנושי שלו. מהרגע שהאדם הולך לעולמו, בעצם במידה מסוימת הצד האנושי שלו נגמר, וזוכרים רק את הממד האלוקי. זה עולה למעלה. הצד הנשמתי שלו נשאר, והצד האנושי שלו יורד. זאת הסיבה שאנחנו יותר מעריכים אנשים אחרי שהם נפטרים. כי בעצם מה שקורה ברגע של הפטירה זה הנשמה עולה. אז גם הזיכרון שלו זה הנשמה שלו. מה? אבל את מה אנחנו זוכרים בחיסרון? לא זה שהוא עצבן אותנו. אנחנו לא זוכרים לבן אדם. הנה, כן, מה אתה זוכר ממנו? איך הוא היה רב איתי כל הזמן? לא, אני חושב שבני אדם, כמו שאנחנו בדרך כלל, זוכרים את הדברים הנחמדים בעבר שלנו, ואנחנו לא כל הזמן נזכרים כמה רע היה אז, כמה גרוע היה. אנחנו, אפילו בזמנים מאוד לא טובים, אנחנו זוכרים את החוויה שהייתה שם. למה? כי כאילו, מתי שהכאב נגמר, אנחנו זוכרים רק את הנקודות הטובות שהיו. אז ברור שתמיד יש טראומות, תמיד אנשים זוכרים גם את הדברים הרעים. אבל איך שהוא, אנשים מצליחים לזכור, אפילו מתקופות נורא קשות, איזה חוויה היה. אתה שואל, מה החוויה? אתה סבלת, לא היה לך אוכל, לא... הייתה חוויה. זה חלק מה... זה עמוק. זה כמו שבגוף שלנו יש תהליכי בירור פסולת, נכון? אנחנו אוכלים אוכל ופולטים את הפסולת. מה זה פליטת הפסולת? אנחנו זורקים את מה שלא טוב, משאירים את מה שטוב. גם בזיכרון זה מה שקורה. אנחנו פולטים את הרע ומשאירים את הזיכרון הטוב. אנחנו בעצם משאירים את מה שמזין אותנו ופולטים את מה שהורס לנו את הבריאות. גם בנפש. אז אדם שכל הזמן זוכר רק את הדברים הרעים, זה כמו בן אדם שכל הזמן הגוף שלו אוגר רק את הפסולת וזורק את האוכל. או מערבב בין הפסולת לאוכל. בקיצור, אם המערכת שלנו כל הזמן זוכרת דברים רעים, משהו שם לא עובד. לא אמורים לזכור כל הזמן את הדברים הרעים. צריך לפלוט את הדברים הרעים ולזכור את הדברים הטובים. לאט לאט. אז בואו נחזור עוד פעם. אהבת המעולים שבבני אדם, זה האנשים הטובים, החכמים. החכמים, כמו שאמרנו, שחלק מחוכמתו לבשר ודם. אתה רואה מדען גדול. אתה רואה אדם שקיבל פרס נובל. סופר גדול. לא סופר רע. סופר טוב, סתם כותב ספרות יפה. שירה יפה. מה יפה בזה? כי הוא גילה את הנשמה שלו בזה. הנשמה שלו מופיעה פה. זה חוכמה. מאיפה הגיעה לו החוכמה הזו? לא, זה ממנו, זה לא מאלוקים. איזה מין הסתכלות זו? כאילו, אתה מאמין שהתורה זה מאלוקים, אבל כל שאר בני האדם זה הם, זה לא הוא. אז זה נכון שיש בני אדם שלוקחים את האור האלוקי שקיים בתוכם ומורידים אותו למטה. הם משתמשים בכישרון שלהם לרעה. אבל מי שלא משתמש בכישרון לרעה, למה לא להכיר לזה טובה? אבל אמרת משהו נכון, זה הכרת הטוב. אנשים לפעמים חושבים על הכרת הטוב, תגיד תודה למישהו. אבל זה לא נכון, זה לא רק זה. תכיר טוב. תכיר בזה שיש באדם הזה טוב. הכרת הטוב. פשוט הכרת הטוב. הנה, תראה איזה בן אדם יקר. איזה כישרון. איזה יכולת. כל הדברים האלה זה ביטוי להכרת הטוב. מהו הטוב? האור האלוקי שקיים בתוכו. כל הטוב זה האור האלוקי. כל הרע זה הסתר של האור האלוקי. חכמים, גיבורים, משוררים, אומנים, העסקנים, פוליטיקאי הפך להיות כבר כינוי גנאי. אבל בעיקרון פוליטיקאי זה משרת ציבור. זה אדם שיכול היה להרוויח יותר כסף אולי במקומות אחרים לפעמים, ויותר כבוד ויותר הערכה, ולא היו נכנסים לחיים שלו, ולא היו מציקים לו עם הפגנות, ואף על פי כן הוא בוחר לשרת ציבור. אז אתה אומר, נו, בסדר, וכל הציניות נכנסת, אתה אומר, בסדר, זה הכל בשביל הכבוד שלו, בשביל הזה. תאמינו לי שהרבה כבוד אין בזה. לא תמיד יש בזה הרבה כבוד. לא תמיד. אז מה אתה מעריך בו? אני מעריך אותך שאתה מוכן להיות משרת של הציבור. אתה מתעסק בצורכי ציבור, בתקווה שהוא עושה את זה באמונה, שהוא לא מרמה ולא משקר ולא גונב ולא לא עושה דברים רעים. אנחנו כאילו קצת מזלזלים בזה, אבל ראוי להעריך את האנשים האלה. עם כל הבעיות ועם כל הצרות, זה אנשים שכמו שיש חיילים שבוחרים לחיות בחיים של מסירות נפש. אתה אומר, נו, אבל הוא מרוויח כסף. כן, אבל הוא יכל להרוויח כסף עם פחות סיכון. אז זה שהוא עושה את זה ומוכן להסתכן, זה סיבה להעריך אותו. למה? כי הוא מגלה משהו מהנשמה שלו. צריכים להכיר את אור הטוב שבמצוינים שבבני אדם. שעל ידם אור השם מתפשט בעולם. אז עכשיו הרב קוק חושף מה הסיבה שראוי להעריך אותם. כי מה קורה על ידי האנשים האלה? מתגלה אור השם בעולם. מהו אור השם? אור השם מתגלה בטוב, בחסד, בגבורה, בחוכמה, בצדיקות, ביושר. זהו. כשאנחנו קוראים סיפורי צדיקים, מה אנחנו מרגישים? שהיה פה אדם שגילה את האור של אלוקים. זאת הסיבה שאנחנו קוראים סיפורי צדיקים, זה מאיר לנו. מה? אבל מה זה התחברות לצדיק? כן, אבל הצדיק עלול להפוך להיות כמו עבודה זרה. הצדיק הוא לא הסיפור פה. הצדיק הוא היה כלי נקי שדרכו הופיע אור השם. בשבוע הבא, לא יודע מה יהיה השנה בעקבות כל מה שהשנה שעברה במירון, אבל מה הולך להיות? הולכים לעלות הרבה אנשים לרשבי. מה יש אצל רשבי? מה קרה אצל רשבי? אתה אומר, מה, מגיעים אנשים שלא למדו בחיים קבלה, לא זוהר, כלום, שום דבר. מה יש שם אצל רשבי? נכון. אבל אנחנו מנסים להבין, קודם כל, יש ברשבי חיבור של כל הדברים שאמרנו. צדיקות, גבורה, חוכמה, עוז רוח, כל הדברים האלה היו ברשבי. חסד. לא פחד, היה חכם, צדיק, גיבור. כל הדברים האלה התקבצו אצלו ביחד, והציבור מרגיש את זה. עם ישראל מרגיש את זה. גם יש משהו אצל רשב"י שכולם מתאחדים. כל הסוגים, כל המינים, כל התלמידי חכמים, כל הגוונים של העם, פשוטים, חכמים, כולם ביחד. למה? כי מזהים פה משהו. יש אצל הצדיק משהו. אז מה יש בצדיק? הוא כלי נקי של אור השם. אהבה. והרב קוק אומר שכמו שאנחנו מעריכים צדיקים, מדרגות יותר נמוכות, צריך להעריך כל בן אדם שמגלה משהו בכישרון שלו, ביכולת שלו. תבינו, זה לא סתם שאנחנו מעריכים אומנות, כי האומנות מגלה כישרון. והכישרון הוא ביטוי למתנה שאלוקים נתן לך. כשאתה מגלה את הכישרון הזה, אתה בעצם מעריך את האור האלוקי שקיים בתוך האומן. ומי שלא יודע להכיר את האור הטוב הזה, אין לו הכרת הטוב. ומי שאין לו הכרת הטוב, אז חסר לו בקשר לאלוקים. חסר לו. שעל ידם, אני חוזר עוד פעם לפסקה, שעל ידם אור השם מתפשט בעולם. בין כשהם מכירים את ערך משלחתם, זאת אומרת, זה לא משנה אם האומן או הגיבור או החכם מכירים בזה שאור השם מתגלה על ידם, ובין כשאינם מכירים אותו, זה לא משנה. מכיר, לא מכיר, יודע, לא יודע. זה כמו פרח. האם הפרח מכיר בזה שהוא אור של אלוקים? לא יודע. לא יודע אם הוא מכיר. אין לו דעת, לפחות לא כמו שלנו. השאלה אם אתה, כשאתה עובר ליד הפרח, אתה יודע להכיר שהוא גילוי של אור אלוקי. עזוב את הפרח, עזוב את הכלב. הוא בעצמו, הוא חי בטבעיות. שאלה אם כשאתה עובר לידו, אתה יודע לברך. להגיד, וואו, מה רבו מעשיך השם? תראה איזה חוכמה יש פה. תראה איזה כישרון, איזה יופי. הרב קוק על ידי המבט הזה פותח אותנו להיות אנשים עם מבט יותר רחב על החיים. לא רק להגיד, מה שמעניין אותי זה מה שכתוב פה. מה שמעניין אותי זה רק האנשים האלה. אלא אנחנו יודעים להעריך טוב שקיים בכל מקום שקיים בעולם. כל מקום. בסדר? אז זה מה שלמדנו היום. למדנו את הפסקה הזו, פסקה י' א', על אהבת הבריות ובייחוד המצוינים שבבני אדם. אז בעזרת השם בפעם הבאה, חשבתי שהפעם אנחנו נוכל להספיק. פעם הבאה אנחנו נסיים את מידת האהבה ונעבור למידה הבאה, שזה מידת האמונה, שזה נושא גדול, רחב ועמוק. בעזרת השם, ברוכים תהיו, חזקים וברוכים. שנזכה לאהבת הבריות, אמן כן יהי רצון.